טוב, אז שלום, אנחנו נדבר בעזרת השם לפני השבוע הקרובים על ליל הסדר. היום, כמו שכתבתי, זה ליל הסדר א', זאת אומרת נדבר על השלושה דברים הבסיסים הראשונים. זה התקנה של ארבע כוסות, דין ההסבה, כרפס ומצוות אגדה. בפעם הבאה זה החצי השני, שזה העניין של אכילת מצה, מרור ודין ההלל. זה בסך הכל הכולל, זה כמעט כל סימני הסדר. נשתדל להתייחס כמובן לדברים המרכזיים. אז ככה, לגבי הדין של ארבע כוסות. הדין הזה מפורש במשנה, בדף צדיצה תמוד א' בפסחים, אבל הגדרים של המצווה לא מופיעים שם, זאת אומרת, מאיזה דין אנחנו צריכים לשתות את הכוסות, ומה בדיוק הקיום, וכמה צריך לשתות וכו'. מה שכן מופיע בגמרא, היא זאת שמפרטת את זה, הגמרא בדף קופחת עמוד א', מפרטת שלושה תנאים בקיום של המצווה הזאת. היין צריך להיות מזוג, זה דבר ראשון, בניגוד ליין חי, שהוא נסחט ישירות בלי ערבוב של מים. כיום אנחנו לא, העיינות שלנו חלשים, אז לא עושים את זה. אבל דין אחד שהוא יהיה מזוג. דין שני, כל כוס צריכה לשתות בנפרד. זאת אומרת, ארבע כוסות, כל כוס בנפרד. ודבר שלישי, כתוב שצריך לשתות את רוב הכוס. זה הדין השלישי. עכשיו, הגמרא מדברת על איזשהו מקרה שבו הדברים נעשו, אבל לא התקיימו כל שלושת הדינים, ומשם אנחנו יכולים להוציא את העיקרון של התפיסה של המצווה הזאת של ארבע כוסות. מה מדובר שם? אז הגמרא אומרת, אני אקרא כרגע את הגרסה, יש את הגרסאות, גרסת הרשב"ם וגרסת הריף, ולפי זה אפשר להבין את החלוקה בהבנה של המצווה. הרשב"ם מפרש ככה, שטען חי, אמר רבה, ידי, שטען חי יצא. אז אמר רבה, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא.
כן,
נרשום
את זה, שזה יותר ברור. אז יש לנו את גרסת הרשב"ם, שזה בחי, אז הוא אומר שהוא יין יצא, חירות לא יצא. ובבת אחת, זאת אומרת, שתית את כל הארבע כוסות בכוס אחת, במקום לפצל את זה, אז כתוב שיין יצא, ארבע כוסות יצא. זאת אומרת, לפי שיטת הרשב"ם, יש לנו פה בעצם שלושה דינים, שלושה דינים נפרדים. יש לנו את הדין של ארבע כוסות, של יין ושל חירות. זה שלושה דינים שמתקיימים בשתיית ארבע כוסות, לפי שיטת הרשב"ם. כאשר, כשאדם שותה חי, אז חירות הוא לא יצא, כי זה יותר לא כאב ראש, זה פחות נעים, זה לא נעים כל כך לשתות את זה, זה לא מזוג, זה חזק מדי. וידי יין הוא יוצא. מה זה אומר ידי יין? ידי חירות הוא לא יצא, ידי יין הוא יצא. אז הגמרא אומרת, כן, ידי חירות הוא לא יצא, ידי יין הוא יצא. אז לכאורה, בהקשר הזה, אז הוא מקיים את מצוות שתיית היין, שזה המצווה הבסיסית של לשתות יין בהקשר הזה, אבל לא את החירות שמונגת על ידי, על ידי השתייה. לעומת זאת, אם הוא שותה את זה בבת אחת, אז שם יש קיום של היין, גם כן, כמו שכתוב, אבל על ידי ארבע כוסות הוא לא יוצא. זה לגבי העניין של שיטת הרשב"ם. כאשר פה קצת לא כל כך ברור מה זה אומר ארבע כוסות ויין כן, זאת אומרת איפה יש פה את הפיצול הזה. אז התוספות מפרש על פי הרשב"ם שזה שתיית יין שהוא לא ערב, כן? וזה בדיוק הכוונה, זאת אומרת יצאת על ידי שתיית יין אבל יין שהוא לא ערב במיוחד, ככה הוא מסביר. שיטה השנייה של הריף והרמב"ם היא קצת פחות מורכבת, יש בה שני דינים בלבד, והם גורסים בצורה פשוטה יותר. יש חי, יש בבת אחת. כפי שאתה מריף ברמב״ם, אז עולה שאם אתה שותה חי, אז אתה יוצא ידי ארבע כוסות, אבל לא חירות. כן, ארבע כוסות יצא, חירות לא יצא, ופה זה ההפך. זאת אומרת, בבת אחת, אז ארבע כוסות לא יצא, וחירות יצא. זאת אומרת, אין את הדין השלישי הזה של היין, שהוא לא בדיוק מוסבר מה בדיוק הגדר שלו, מה שיש אצל הרשב"ם.
מה בעצם עולה מהדברים האלה? הרי והרמב"ם לכאורה מה שהם כותבים גם בהלכות וגם ב גם ברמב"ם בהלכות והריף בסוף מה שהוא כותב שם על הגמרא, זה בעצם שיש שני דינים מרכזיים בשתיית ארבע כוסות. הדבר הראשון זה להפגין את החירות, הפגנת החירות שיש לנו בליל הסדר, שכאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא נגאל וכולי, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא אתה מהשיעבוד. הוא מוסיף את זה גם ביחס לכוסות, הוא כותב ארבע כוסות האלה צריך למזוג אותם בצורה שתהיה שתייה ערבה לכל וכולי, וזה חלק מהעניין של להראות את החירות. זה דבר אחד. דבר שני שיש לפי הריף והרמב״ם זה תקנה שתקנו חכמים, וזה לקיים בזה ארבע מצוות נפרדות. זאת אומרת, כיוון שיש לנו בארבע כוסות האלה, אחד זה קידוש, אחד זה גאולה, ברכת הלל, אחר כך זה ברכת המזון, דבר שני זה הנרצה, הסיום של המגילה. אז בעצם יש לנו פה ארבע מצוות נפרדות שעושים על הכוסות. אז זאת אומרת שיש לנו בעצם שני עניינים נפרדים בעשיית ארבע כוסות. אחד זה עצם החירות, שהיא דין כולל על כל הארבע כוסות. הדין השני לפי הריף והרמב"ם זה בעצם לקיים בזה את המצוות של הפסח, של ליל הסדר. ולכן זה התחלק לארבע כוסות, שיש כל כוס וכוס יש לה מצווה בפני עצמה, החל מהקידוש וכלה בנרצה, שזה הכוס הרביעית. כן.
הדין השני הוא שמצוות הסדר נקיים על
כוסות. על הכוסות, כן. זאת אומרת, זה בעצם מה שיוצא לפי הריף והרמב"ם, שבעצם אנחנו מקיימים על כל כוס וכוס, חכמים תקנו שתעשה בה את המצווה. חירות זה הדין הכללי, זה להפגין חירות זה בדין הכללי, כאשר תקנו שבכל כוס וכוס זה דין נוסף, שתוך כדי זה שאתה מקיים את זה, אם אתה עושה את זה על פי הסדר. זאת אומרת, אם נגיד תקיים כולם בבת אחת, אז יש לך את החירות, אבל אתה לא מקיים את הדין הנפרד של לקיים על כל כוס וכוס לפי סדר ההגדה את המצוות שנתלבו על ידי ארבע כוסות.
השם אתה יוצא בנפרד הזה בסדר, אם אתה עושה את זה בבת אחת ככה יין ערב, ועד עוד שלוש כוסות יין חי, אז לפי ערב זה בסדר.
למה? לא הבנתי, לא עשית את זה אבל על פי ארבע כוסות.
מה? ישבתי ידי גירות בנפרד.
יכול להיות, זה רעיון בסדר, יכול להיות שבאמת מצב כזה זה יהיה בסדר. זאת אומרת, כי את החירות כאילו אתה אומר לא צריך לקיים בכל כוס וכוס בנפרד, אלא כאילו כלפי כל החיוב עצמו. בסדר.
השאלה היא את המצוות, את המצוות שלהם, השאלה אם תקנו אותם לקיים אותם על יין. אז שתקנו אותם על יין החירות.
בעיקרון זה נובע מכוס של ברכה, וכוס של ברכה זה על יין. אתה יכול להגיד שיין שאין הורים שירה אלא על היין, זה דווקא ביין שמשמח, ואז אולי יין חי באמת לא משמח, אז לא יהיה לזה את הדין. כמו שהתוספות בעצם אומר שיין חי הוא גם לא ערב באותה מידה, יש בו בעיה מצד עצמו, ואז אתה צודק שבאמת אם זה לא יין מזוג, אז גם את הדין של קיום המצוות על היין אתה לא מקיים במצב כזה.
אז זאת אומרת, אם יש מציאות שבה אני מפריד בין
כן, אם זה לא על המצוות עצמו.
נכון,
נכון, נכון. יפה. עכשיו, אבל, מה קורה לגבי רש"י ותוספות? איזה מבין הדינים האלה הם לוקחים? זאת אומרת, אם אמרנו שיש דין של, אם אנחנו מדברים על שני דינים שיש לנו פירוט, והדין של ארבע מצוות, איזה דינים הם לוקחים? לכאורה, בין שני הדינים האלה יכולה להיות נפקמין. כמה נפקמינות אפילו, אם זה הדין או זה הדין. דבר ראשון שיש לנו, תוספות מתבטא בזה, זה לגבי מי חייב לשתות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא באמת בהקשר הזה, כמו בקידוש. קידוש, אדם אחד עושה קידוש, והשאר יוצאים ידי חובה, נכון? מה קורה כאן? האם פה מספיק שמסדר הסדר ישתה? או שכל אחד ואחד מבני המשפחה צריך לשתות בעצמו? אם אנחנו מבינים שזה דין בחירות, אז ברור שכל אחד ואחד צריך לשתות, כן? מי צריך לשתות? אז לפי ההבנה שזה באמת חירות, עכשיו אמרנו שלפי הריף והרמב"ם שני הדינים קיימים, אז הנפקמינות שאני אומר עכשיו לא רלוונטיות, כי ממילא יצטרכו גם לזה וגם לזה. אבל לפי שיטת התוספות וההשבעה וכדומה, שלא ברור איזה מבין הדינים הם לוקחים, אז עכשיו השאלה היא מה
מה יקרה אם אנחנו נגיד נסבור שזה הדין שקיים ולא דין החירות? כן? אז לכאורה התוספות, תוספות בדף צדיק עמוד ב, אומר שרק המברך חייב בארבע כוסות. אז זאת אומרת שלפי שיטת התוספות, בעצם כל הדין של של השתייה היא בעצם רק כדי לקיים עליו את המצוות. אז ממילא אם המצוות זה נגיד מסדר ה מסדר הסדר, הוא זה שעושה אותם ובכך הוא מוציא את כולם מדי חובה, אז ממילא מספיק שרק הוא ישתה. אבל אם זה דין בחירות, אז כל אחד ואחד מחויב בחירות, וממילא כל אחד ואחד צריך לשתות בעצמו, זה לא מספיק שרק הוא ישתה. זה לכאורה דבר ראשון שיכול להיות. זה מראה שתוספות באמת סוברים את הדין השני דווקא ולא את הדין הראשון. עוד דבר שני שיש לנו זה לגבי כמה יין צריך לשתות. בדרך כלל בכל כוס של ברכה אנחנו שותים מלוא לוגמיו. זה הדין הבסיסי, לשתות מלוא לוגמיו. למה? כי זה כוס של ברכה, אתה יוצא את החובה במלוא לוגמיו, ככה הדין בדרך כלל. זה מה שכתוב בגמרא בקופ"ז עמוד ב'. עכשיו, פה כתוב שצריך לשתות רוב כוס. למה צריך לשתות רוב כוס? מה ההבדל? זאת אומרת, רוב כוס זה בעצם אומר, בהקשר הזה שאם זה כוס גדולה, יש בזה מחלוקת ראשונים, אם זה כוס גדולה, אם צריך לשתות את רוב הכוס הגדולה או רוב רביעית. בכל אופן יש פה דין של רוב ולא מלוא לוגמיו. למה? אז שוב, זה בדיוק יכולה להיות העניין הזה, שאם אנחנו מדברים על שזה סתם דין של ארבע מצוות, אז באמת מספיק מלוא לוגמיו, כמו בכל דין רגיל, לכאורה, כמו בכל מצב רגיל, כך גם כאן, כמו בקידוש, אז גם כאן זה בעצם כוסות של ברכה, ואני פשוט שותה לפי הגדרים הרגילים שקיימים בכוסות של ברכה. כן? וככה באמת תוספות מפרש. תוספות מפרש רוב כוס שכתוב אצלנו בסוגיה, זה הכוונה למלוא לוגמם. לעומת זאת, לכאורה, אם אנחנו הולכים כפשוטו, מה שכתוב בגמרא זה רוב כוס ממש, אז אנחנו יכולים לומר של, שבאמת, לפי שיטת הרי"ף והרמב"ם, צריך לשתות רוב כוס ממש, כן? לא מספיק רק במלוא לוגמם, כי פה יש דין של שתייה, שתייה של חירות וזה, ויש דין של שתיית היין מצד עצמה, ולא רק איזה כוס של ברכה, כי זה הכשר בשביל המצווה עצמה. אז זה גם כן יכול להיות נפקא מינה בהקשר הזה של איך אנחנו תופסים את הדין של ארבע כוסות. דבר שלישי זה לגבי חמר מדינה. האם אפשר לצאת פה בחמר מדינה או לא? אז שוב, גם כאן, אם זה באמת כוס של ברכה, אז לכאורה אין שום סיבה שאי אפשר יהיה לצאת גם בחמר מדינה. אם עוד דורים שזה בחירות, אז לכאורה אין חירות אלא ביין, ואין שמחה אלא ביין וכו', וממילא אפשר לצאת רק ביין, כל חמר מדינה אחר, ויסקי ודברים כאלה, הם לא יועילו פה, כי דין בחירות נאמר ביין, לא נאמר בדברים אחרים. בסדר, אז זה בעצם מה שיוצא, יכולה להיות הנפקא מינה בין שני הדינים הללו. להלכה, כמו שאמרנו, הרי"ף והרמב"ם הם פוסקים את שני הדינים, אז ממילא כל אחד מבני הבית צריכים לשתות, וצריך לשתות רוב כוס, וגם אי אפשר לעשות את זה בחמר מדינה, אלא צריך יין. שולחן ערוך גם פוסק,
זה שני הדינים, גם חירות וגם ארבע מצוות?
כן, זאת אומרת, אנחנו בעצם גם מקיימים חירות על ידי שתיית הזה, וגם אנחנו עושים את זה בעצם כדי לקיים את ארבע המצוות של הסדר על היין. זאת אומרת, זה מדיני כוס של ברכה. אז כל מצווה שאנחנו עושים, יש לנו את הקידוש, אחר כך את ברכת הגאולה, אחר כך את העניין של ברכת המזון, ובסוף את ההלל, אז זה שלוש, ארבע מצוות וארבע כוסות כנגדן. חוץ מזה, יש את הדין הכללי של חירות, להראות חירות בלילה הזה. זה לא הדבר היחיד שמראה חירות, עוד נדבר על הסבא וכו'. אז גם הם נכללים בכלל הדין הזה. שולחן ערוך למעשה פוסק שצריך לשתות רוב רביעית, רוב כוס אמנם, הוא לא מסתפק במלוא לוגמיו, אבל הוא כותב רוב רביעית, לא רוב כוס, זאת אומרת שאם מדובר בכוס גדולה, ובדרך כלל היום הכוסות הן די גדולות. זאת אומרת, אם מי שרוצה לשער, אז יכול לקחת בקבוק של תינוק ומשהו כזה. רוב רביעית זה 86 סמ"ק, אז רוב רביעית זה 46 סמ"ק. זה מספיק לשתות. לא חייבים, גם אם יש כוס גדולה, לא חייבים לשתות את רובה. ככה פוסק.
רוב רביעית זה לא מלוא לוגמר בעצם?
מה זה?
רוב רביעית זה לא מלוא לוגמר? זה שיעור אחר?
זה שיעור אחר, כן.
אבל מלוא לוגמר הולכים רוב רביעית.
מה זה?
מלוא לוגמר הולכים רוב רביעית.
מלוא לוגמר הוא... בפסח אנחנו מדברים מלוא לוגמר... ביום כיפור. מלוא לוגמר זה מה שמחייב, ולכן אנחנו עושים פחות מחצי של רביעית, זאת אומרת 41. טוב, אז אם ככה, אז אתה אומר זה יוצא אותו דבר. נכון. נכון, נכון, אז זה יוצא אותו דבר. אם אנחנו מבינים שזה רוב כוס ממש, אז בסדר, השולחן ערוך מביא שתי דעות לגבי העניין הזה, אם צריך רוב רביעית או רוב כוס, המשנה ברורה מכריע דווקא כדעה מקילה שמספיק רק רוב רביעית, אבל הוא כותב שיש לחשוש לשתות רוב כוס. אם כך הוא הדבר, אז ודאי שרוב כוס פה אנחנו רואים כמובן את הסיבה, מה הסיבה למחלוקת, השאלה אם זה סתם דין של כוס של ברכה, או שאני מבין שיש פה דין של שתיית יין מצד עצמה, ולכן ממילא גם צריך לשתות את רוב הכוס. עוד משהו שולחן ערוך פוס... לא, אז אמרתי שהיום אנחנו לא מוזגים בגלל שהיינות שלנו יותר חלשים. צריך למלא אותה. למלא, אז כן, כיוון שזה כוס של ברכה, אז יש דין של כוס מלאה גם.
לאכול יין למה, גם אם יש איזה
קד, אז כן. אז נכון, אז לכן צריך להיות חכם עיניו בראשו, שכיוון שזה היה פה המון יין, אז שיקנו כוסות קטנים יותר, כדי לא סתם לחלות את כל היין, וגם...
ביין, בכוס השנייה, אני צריך לדירות.
להדיח. כן, נכון. אז לכן זה יותר בעיה. אז מה שעושים זה באמת משתדלים שהכוס תהיה בגודל הסביר המתאים, ואז זה הכי פשוט. שתייה רביעית, וזהו. כן, אז בין הכוסות יש בזה מחלוקת בין האחרונים, האם צריך להדיח את הכוסות או לא. מה שזכור לי, אז יש אחרונים שאומרים שצריך להדיח בין כל כוס וכוס, כי אם כוס היא ברכה בפני עצמה, עוד מעט נדבר עם מברכים עליהם גם, אבל אם כל כוס וכוס היא ברכה בפני עצמה, אז צריך יהיה להדיח כל כוס וכוס. יש אומרים שכיוון שזה כבר, אנחנו לא עשינו עם זה משקעות אחרים וכדומה, אז לא צריך, רק בכוס השלישית של ברכת המזון, שיש הפסק, אז שוטפים, ואת הכוס השנייה לא שוטפים. כן.
אבל זה לא פותר את הבעיה של כוס פגום, אתה מוסיף יין?
כן, אבל בגלל שאנחנו רוצים ליצור חלוקה בין הכוסות, אז כאילו עושים איזשהו, כי כל כוס היא מצווה בפני עצמה, אז אנחנו רוצים ליצור מצב שזה כאילו יהיה נפרד לגמרי, כאילו מפרידים את היין הקודם, ואז בעצם לא מוסיפים על היין הקודם, אנחנו בעצם שופכים אותו חזרה ושופכים מחדש, ואז בעצם נמצא שהכוס היא כאילו לא נקייה. אבל כיוון שהיא לא נקייה מיין ולא מדברים אחרים, אז יש אומרים שלא צריך פה הדחה. זה הסברה. לגבי אם חייבים יין או לא, יין ממש או מיץ ענבים, אז יש בזה גם כן, שולחן ערוך כותב בשם הרשב"א, שאם אדם כואב לו הראש וזה, אז הוא לא חייב בארבע כוסות, כי שוב, חלק מהעניין, כמו שאמרנו, זה חירות, ואם זה לא יוצר לו חירות, אלא הוא סובל מכל הסיפור הזה, אז עדיף שישתה מיץ ענבים, וכאן ודאי יש הרבה שסוברים שגם מיץ ענבים נחשב כיין. הרב צבי פסח פרנק, ככה הוא כותב בהגדה שלו, שאפשר יהיה לצאת ידי חובה גם במיץ ענבים. מי שרוצה להדר, יכול פשוט להוסיף קצת יין על המיץ ענבים, ואז הוא יכול באמת לצאת ידי חובה את הדעות כולן. מה שצריך לזכור זה שבאמת המצוות של ליל הסדר, המצוות שהן נוגעות אחת בשנייה. זאת אומרת, אחת היא מצרנית לשנייה. גם יש את העניין של ארבע כוסות, וגם אכילת כזית, מצד שני יש שולחן עורך, וגם יש את ההגדה, וכל דבר... הוא מדבר על הזמנים לדוגמה, על הזמנים שצריך בהם לגמור את אכילת מצת אפיקומן, והזמן שצריך לגמור את הלל. אז הכל פה הוא נמצא באיזשהו סד של זמן, וגם מצד שני כמות של אוכל שאתה יכול להכניס לגוף, באופן שזה לא תהיה אכילה גסה. ומצד שני יש לך את העניין של להאריך בהגדה. זאת אומרת, הכל פה הוא בגלל זה נקרא ליל הסדר, מאוד מאוד צריך להיות שקול. כי אחרת אז זה פשוט... יכול לאבד את חלק מהמצוות, חלק מהמצוות לא יעשו כדין וכדומה. כן, אבל בגלל שמצד אחד אתה לא אוכל בערב פסח, אז אתה רעב, ואז אתה מקצר בהגדה כדי להגיע לשולחן ערוך. אבל בשולחן ערוך אתה רוצה להכביר, אם אתה תאכל יותר מדי, אז אתה אפיקומן, אתה תאכל אותו אכילה גסה, ואז תהיה בעיה. גם בתוך הכזיתות עצמם, כמה השיעור שלהם וכולי, זה גם צריך לדאוג מצב שאתה לא אוכל יותר ממה שאתה צריך, כי אז אתה בעצם לא תצא ידי חובה, כי אתה אוכל אכילה גסה. כאילו אם אתה אוכל שיעורים הכי גדולים ואתה מחמיר את החומרות הכי גדולות, אז אתה גם יכול להיות שלא תצא ידי חובה. למה? כי אתה אוכל אכילה גסה, גם אכילה גסה היא לא נחשבת אכילה. אז גם זה צריך לחשוב חכם עיניו בראשו בהקשר הזה, שזה לא נכון רק להחמיר, זאת אומרת החומרה יכולה לבוא לידי כולה. מה שאני רק אומר זה שבעצם יש בכל המצוות האלה, ואם הוא שותה יין, באמת הוא רוצה להיעדר, אני שותה יין רגיל, אז מה? אז בכוס השנייה השלישית כבר הוא מת, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול להגיד, לספר ביציאת מצרים, והוא לא יכול לאכול כמו שצריך, הוא מקיא את הכל. קיצור, אז זה לא... אז זה גם כן, צריך לחשוב פה על העניין הזה של כמויות האוכל והשתייה שהוא צריך לשתות, והזמן שהוא נתון בו וכו'.
יצא איתו כל עשר ושתיית. כוס אחת עם היין או אין עניין נגיד לסוברים את זה מצנה ומקצר אין בדרך לסוברים את זה הוא פסול במייל לא יחתום.
אז מה שאני חושב זה שאפשר, אם אתה מוהל באופן כזה, אז בהנחה שמין במינו לא בטל אלא בשישים, בלח בלח, אז ממילא אפשר לומר שהיין לא בטל בתוך המצנבים, ואז כאילו יש לך פה איזשהו זכר ליין או משהו כזה, זה הכי טוב. אבל בסדר, כמו שאמרתי, יש מספיק אחרונים שסוברים שמצנבים, גם למרות שאין בו אלכוהול, הוא בכל זאת נחשב כיין ואפשר לצאת בו ידי חובה. אני
אמרתי למה כל שלישית זה הישג גדול, אז צריכים לשתוב את זה?
כי לשתות את הכוס בגלל שההישג... בברכת המזון, אז זה כאילו, זה כוס של ברכה הסטנדרטית, שבדרך כלל עושים אותה על הכוס, אז לכן מקפידים שם יותר כאילו על העניין של שטיפת הכוס. זאת אומרת, נוצר גם מסע חדת וגם...
אבל אם אתה לא שם את המשקיע אחר, מה החשש בעצם?
זה אולי בגלל שהשולחן עורך. אני צריך להסתכל מה הסיבה, למה דווקא בשלישית ולא בשנייה. אני מכיר את השיטה ששוטפים בכולם, הרב עובדיה נראה לי אומר לשטוף את כולן. בכל הארבע פעמים. כן, אבל ראיתי שיש כאלה שאומרים שבשנייה לא צריך. אני לא זוכר אם זה בגלל ההפסק או בגלל שזה ברכת המזון, זה הדין הרגיל שיש עליו כוס של ברכה, בניגוד ל...
מי אתה נכון, כאילו, תמיץ הריין חדש
או
מיץ חדש, מה
אני
לשטוף?
זה דין של כוס של ברכה. כוס של כוס של ברכה יש לה שמונה הלכות, מה שגמרא בברכות מביאה, אחת מהן זה הדחה, בפנים ובחוץ. שהיה, הכוס תהיה נקייה, וגם אפילו, יש שואלים, מוצאתי כוס מהארון, האם אני צריך לשטוף אותה, למרות זאת. זאת אומרת, האם זה בגלל בעיה של נקיות, או שאנחנו צריכים, כי אז זה לכאורה נקי, או שיש עניין דווקא במים, למרות שזה יהיה לך, כאילו, רטוב. בסדר, לא ניכנס לזה, אחרת לא נגמור בכלל את כל מה שצריך לעשות. טוב, מה עוד לגבי הברכות של הכוסות, כן? על מה מברכים בורא פרי הגפן ועל מה לא? אז הכוס הראשונה היא כוס של קידוש, אז ברור שאנחנו מברכים עליה בורא פרי הגפן. הכוס השלישית היא כוס של ברכת המזון, אז גם עליה ברור שמברכים בורא פרי הגפן, כי ברכת ברכת המזון, זהו, נגמר, אתה צריך להתחיל מחדש. מה קורה לגבי הכוס השנייה והכוס הרביעית? אז כאן יש לנו מחלוקת. מה זה? הכוס הראשונה ודאי מברכים, הכוס השלישית ודאי מברכים. מה קורה לגבי השנייה והרביעית? אז בזה יש מחלוקת בין הראשונים. הריף אומר שצריך לברך על כל כוס וכוס, כל כוס היא מצווה בפני עצמה, כמו שדיברנו לשיטתו, וממילא כל כוס וכוס דורשת ברכות הנהנים מצד עצמה. זה חידוש כמובן שצריך הסבר, אבל ככה הוא פוסק. בעל המאור, הוא הביא לזה ראיות, הריף, אני ממש מקצר בעניין הזה. בעל המאור דוחה את הראיות שלו וסובר שבעצם אין צורך לברך בברכת, זאת אומרת הדין הוא כמו הדין הרגיל באלמה, אין לך בו אלא חידושו, ברכת הנהנים מברכים אליהם כן היה הפסק. ההפסק היחיד שיש זה ברכת המזון, ולכן ממילא מברכים רק על הראשונה ועל השלישית. על השולחן ערוך בדין הזה פוסק כמו דעת בעל המאור והראש, שבעצם מברכים רק על הראשונה ועל השלישית. שיטת הרמה פה היא לברך על כל כוס וכוס. כוס כוס וכוס כשיטת הריף. כל כוס וכוס מברכים שבורא פרי הגפן. מה לגבי ברכה אחרונה? אז גם כאן יש בזה מחלוקת. האם לברך ברכה אחרונה על בשני ה... על השתיים הראשונות בנפרד ועל השתיים האחרונות בנפרד, או בסוף וזהו. כן? אז שיטת הריף פה שוב, הוא טוען שגם לגבי ברכה האחרונה יש הפסק. ולכן, כיוון שיש לנו את ברכת המזון באמצע, אז היא מפסיקה את השתיות גם לגבי ברכה האחרונה, ולכן צריך לברך על הגפן, על השתי כוסות הראשונות, וגם על השתי כוסות האחרונות. ככה הריף מביא. גם בזה בעל המאור חולק אליו, ואומר שמברכים רק על הכוס הרביעית. שוב, אין הפסק בהקשר של ברכה האחרונה, אלא רק ברכה הראשונה. מחלוקת שלהם, מחלוקת בברכות הנהנים, היא קשורה גם לגמרא בחולין ביחס לאדם ששחט כמה פעמים וכיסת הדם תוך כדי, אם זה מהווה הפסק או לא. שוב, אני לא נכנס לעניינים הללו, זה הרבה מעבר למה שיש לנו אפשרות לעשות פה כל רגע.
ברכת המזון לא פותרת הכוסות.
זהו, אז לא. אז זאת אומרת, לפי שיטת הריף, אז באמת היא לא פותרת את הברכה של השתי... זה טענת הבעל המאור, שבאמת ברכת המזון פותרת את זה, ולכל היותר מה שצריך, זאת הברכה האחרונה בכוס הרביעית. מה? מה זאת אומרת? מה, אתם לא נוהגים כך? אתה יודע, ודאי, אתה זוכר כאילו שלא? אני לא ידוע לי שזה לא כך. כאילו לא ראיתי שהמשנה ברורה מסייג את זה, ולא ידוע לי אחר. זאת אומרת, לגבי ברכה האחרונה, זה באמת השולחן ערוך פוסק, כמובן פה הוא כן פוסק כמו בעל המאור, שבאמת, טוב, השולחן ערוך לשיטתו פוסק כמו בעל המאור, ולכן ברכה ראשונה זה רק על הראשונה ועל השלישית, ברכה האחרונה זה רק על הרביעית. הרמה מחמיר כמו הריף ביחס לכל כוס, ביחס לברכה הראשונה, ביחס לברכה האחרונה הוא לא פוסק כך. זה לגבי העניין של ארבע כוסות, לגבי הברכות ולגבי השטיפה. מה עוד יש פה להגיד? וסוג היין. בסדר, זה הדין הראשון
שלי. אתה אומר שברכה האחרונה בראשונה ובשלישית?
ברכה?
אחרונה.
אחרונה בשנייה וברביעית.
שנייה וברביעית
ובעל המאור. בעל המאור רק ברביעית. השנייה היא יוצאת את החובה בברכת המזון, אין צורך. גם זה לא מהווה הפסק מבחינה הזאת.
והרמה אומר ראשונה על כל הכוס?
כן. על כל כוס וכוס, ורק בברכה האחרונה זה רק על הרביעית. גם פה הוא מודל השולחן. טוב. אז ברמה בעצם יש פה פסיקה מורכבת בין הריף לבעל המאור, כנראה הוא סובר כמו טוב בברכה ראשונה, אבל בברכה האחרונה זה לגיטימי, זה שוב הכל אבל מחלוקות בדיני ברכות הנהנים. לא נדון בזה כרגע. טוב, זה הדין הראשון. עכשיו יש לנו את דין הסבה. דין הסבה הוא דין מעניין בהקשר הזה, כיוון שהוא מלווה את ליל הסדר בכמה וכמה מקומות. במשנה מה שמופיע זה שדין הסבה הוא דין כללי. שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. זאת אומרת, לפי מי שקורא את המשנה בפשטות, אז זה סובר שכל אלה סדר, אדם צריך להיות מוסב, עוד נדבר מה זה אומר ואיך, אבל באופן עקרוני, מתי צריך לעשות את זה, זה לכאורה כל הזמן. בגמרא כתוב קצת שונה, בגמרא בדף קופחת, כתוב שמצה צריך הסבה, מרור לא צריך הסבה, יין צריך הסבה, זאת אומרת, מחלקים כבר, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. אז מה היחס בין המשנה לגמרא? זה בעצם השאלה, זאת אומרת, האם היא מפרשת את המשנה, היא חולקת על המשנה וכו'. אז כאן יש מחלוקת בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין הראש, בהקשר הזה. בהקשר של איך אנחנו תופסים את הדין של הסבה. לכאורה לפי הרמב״ם, הרמב״ם כותב, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יתה ממצרים. זה בפרק ז' הלכה ואהבה. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. כן, ואחר כך הוא כותב, ושאר חילתו ושתייתו היא מסב, הרי זה משובח, ואם לאו לא צריך. זאת אומרת, לכאורה, לפי מה שיוצא מן הרמב״ם, אז הוא מבין קודם כל את המשנה כפשוטה. כשאדם אוכל, הוא צריך לאכול ולשתות, כל הליל הסדר הוא צריך לאכול ולשתות בהסבה. זאת אומרת, דין הסבה הוא לא רק דין שמלווה, זה איזשהו תיאור אופן של איך שותים יין, איך אוכלים מצה, אלא זה דין בחירות. שוב, יש לו דין חירות בליל הסדר, שהוא דין הסבה, זה תקנה עצמאית של חכמים, שחייבים להסב. זאת אומרת, יש דין עצמאי של הסבה בליל הסדר, וככה יוצא לפי שיטת הרמב״ם. וממילא, נפקא מינה בזה, לפי שיטת הרמב״ם, כן, דין עצמאי. זה שגם אם אנחנו מדברים על כל הסעודה, סובר הרמב״ם שצריך להסב. כן, זה לא מעכב כמובן וכולי, אבל צריך להסב. מה קורה עם אדם שתה יין או מצה בלי להסב? אז לכאורה זה דין עצמאי, הוא לא קיים את הדין הזה. האם זה יעזור שהוא ישתה שוב את היין ויסב בו? לא ברור שזה יעזור, כי זה לא קשור אחד לשני. זאת אומרת, יש לך דין הסבה, אתה שתית יין, זאת אומרת שחלק מליל הסדר לא הסבת. אין לנו פה את האפשרות בעצם להשלים את זה, זה בעצם העניין. אף כשהוא כותב להסב במקומות האלה באופן חובה, יכול להיות שלא צריך לחזור, שלא יועיל לחזור לפי שיטתו, במידה והוא לא הסב. כן, בדברים אחרים. זה שיטת הרמב״ם, זאת אומרת שזה דין עצמאי. בראש, לכאורה נראה שהוא לא סובר, ככה הראש בסימן כף, הוא חולק על זה, וסובר שבעצם הסבה זה לא דין עצמאי, זה מצווה עצמאית ולא לסדר, זה בעצם רק תיאור של איך שאנחנו צריכים להסב, איך מקיימים את מצוות מצה, איך מקיימים את מצוות ארבע כוסות. מצוות ארבע כוסות צריך לעשות בהסבה, מצוות מצה צריך לעשות בהסבה. זאת אומרת, זה דין במצוות ארבע כוסות, זה דין במצוות מצווה, אבל זה לא דין עצמאי. ממילא, אם אדם קיים את זה בהסבה, אז הוא יצא ידי חובת המצווה כמו שצריך. אם הוא לא קיים את זה בהסבה, אז יש לו פגם בארבע כוסות שלו, יש לו פגם בחילת מצה שלו. זה לא שיש לו פגם בדין הסבה, יש לו פגם בארבע כוסות, אז מה צריך לעשות? צריך לחזור ולשתות עוד פעם בהסבה, צריך עוד פעם לחזור ולשתות זה. מה זה? כן, הדין הזה הוא מעכב, כיוון שזה פגום ויש לך אפשרות לתקן, אז תתקן. עוד מעט נדבר קצת אם תמיד חוזרים, כי בארבע כוסות יש לנו איזושהי בעיה, אבל זה לא חוזרים ומברכים, אבל אנחנו כן חוזרים על האקט של המצווה, כי צריך עוד פעם לאכול את זה. מה לגבי הסעודה? הוא כותב בפירוש שאין צורך להסב בסעודה, והגמרא היא פשוט מפרשת את המשנה. מה הכוונה לא יאכל וישתה עד שיסב? הכוונה לא יאכל מצה וישתה ארבע כוסות עד שיסב, אבל לא כל הסעודה, כן? אז לכן הראש אומר שזה לא דין עצמאי, אלא זה דין במצוות ליל הסדר, כן? שבכל מצווה ומצווה יש לנו דין להסב, זה כאילו איזשהו אופן, כל זה יוצר תקנה, משהו כזאת. וממילא לכן בסעודה אין דין להסב, ופה הוא ודאי צריך לחזור, כי זה חלק מהקיום של המצווה היא חסרה כרגע. זה לגבי התפיסה הבסיסית של מה אנחנו מדברים על הסבה, האם זה דין עצמאי או שזה דין שמלווה את המצוות שקיימות לנו בסדר.
אם זה דין עצמאי, למה לא צריך לחזור? מה זה? אם זה דין עצמאי, לכאורה אם הוא לא
עושים
את הדין, צריך לחזור הדין.
לא, כי כאילו הדין הזה הוא נמשך לכל אורך הסדר. אז בעצם יש לך שלבים מסוימים שאתה צריך לעשות את זה. זאת אומרת, יש לך כאילו כמו לדוגמה, לא יודע, אדם ביטל תורה. עכשיו נניח שהוא צריך ללמוד תורה כל הזמן. אז אם ביטלת, אז זהו, אז, כאילו הזמן הזה אבוד כבר. זה לא שהמצווה שעשית באותו זמן היא חסרה. זה אבוד. אז זה לא רלוונטי כאילו לחזור על זה שוב. זה לא קשור כאילו למצע. באותה מידה, זה גם אם סתם היית אוכל בסעודה ולא היית מסב, אז פשוט לא קיימת את הסבה. טוב, מה זה הסבה? או איך עושים את זה? אז הרביה כותב שאין דרכנו בהסבה, ולכן ממילא לא צריך להסב, ושאר ראשונים חולקים עליו, בהגות מימוניות הוא מביא, שאר ראשונים חולקים על הרעביה. למה? שוב נחלקו איך, מה זה הסבה? אם הסבה זה באמת עניין של דרך חירות, אז בואו נראה מה דרך חירות. אם בשבילי זה מעצבן אותי, אז אני לא רוצה להסב. ככה סובר הרעביה. זה תקנה שהיא להיות דרך חירות. כן? עכשיו דיברנו על הגדר, עכשיו מדברים על הטעם. האם הטעם של זה זה באמת דרך חירות? אז אומר הרעביה, היום זה לא, אז תעזוב אותי. אבל המנהיג לדוגמה מופיע אצלו בהלכות פסח בסימן ד', הוא כותב שזה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה דרך חירות, ואז בוא נראה מודרני מה יותר חירות או לא. אלא הוא אומר, זכר למה שעשו אבותינו במצרים, אבותינו, מה שלך? המנהיג בסימן ד', אחד מהראשונים, אז שונה אשכנז, אז הוא מפרש שזה בגלל זכר לאבותינו במצרים. זכר לאבותינו במצרים, ככה הם היו, כשהם היו אוכלים, הם היו מוסבים על צד שמאל וכו', וזה מה שאנחנו עושים. זה כמובן אמור להמחיש את החירות, אבל את החירות ההיסטורית. ממילא, במקרה הזה, גם אם אנחנו לא נוהגים ככה ביום-יום, אלא יושבים ישר, זה לא משנה. ובאמת רוב הראשונים חולקים על הרביה בהקשר הזה, וסוברים שצריך להסב גם כיום. גם, למה? כי?
היום, בסעודות מכובדות לזה, אז לפני שיש
את האוכל,
יושבים על ספורט, יושבים
קצת
יין, אוכלים בזה, זה בעצם עניין של
הסיבה, שישבים בזה,
בצורה
נוחה. כן. אחר כך אני משאיר שולחן נוחה. כן, גם בכל פינות זולה, אז בפינות זולה יושבים ככה באמת, בצורות כאלה. רק שבאמת אוכלים אוכל, אז זה יותר מסובך.
אני נעשה הרביה. תהיה חובה לעשות את זה בסבות כאלה, ואולי בדורנו הרביה הוא יהיה הכי מחמה. זה לא לעשות על כסא ככה, זה לא יקרה הסבה.
יכול להיות, אבל אני חושב שבכל אופן, זה לפי הפרשנות של הרב מדן, אבל לולי זה אפשר לבוא ולומר, שכיוון שבאלמה זה לא מצוי ככה, רק אצל השירים הגדולים, אז, וגם שם, אני לא ברור לי עד כמה זה ככה, זאת אומרת, מה שאוכלים, אוכלים שותים כוס ליין, לא יושבים ואוכלים סעודה ממש. אז היו ממש יושבים, נקדימון, בן ציצית הכסף, מה שמופיע באגדות החורבן, הציציות שלו נשרפו על הקריות, הם ממש ישבו על קריות, ככה היה. אתה רואה את המשתאות, ציורים של המשתאות של החשברוש, אז אתה רואה איך זה נראה. אז כל הדברים הללו הם באמת, זה היה תרבות. קשה לומר שנעתיק את התרבות הזאת עכשיו ונאמר שהיא ככה גם היום. לא לחיוב ולא לשלילה, פשוט אומר שזה לא ככה. וגם עוד מעט הרי הרמה פוסק כמו הרביה ומה שלא צריך, וסומכים על זה בדיעבד. טוב, לגבי הזמן של מתי צריך להסב, אז פה ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים לגבי הסעודה וכו'. אז לגבי הסעודה אמרנו זה רק שיטת הרמב״ם, במיוחד היום שההסבה היא איזשהו משהו מעיק, אז לא נחייב, אז לכאורה אולי אפילו אין עניין במה שהרמב״ם אומר בהקשר הזה. לגבי איפה זה כן מעכב, אנחנו לא פוסקים שלא צריך לחזור, אלא שכן צריך לחזור, ולכן איפה זה כן מעכב, אז באכילת מצה זה צריך לחזור אם אדם לא הסב, ובשתיית שתיים מהכוסות, ככה כתוב בגמרא, ובגלל שלא יודעים איזה שתיים, אז צריך להסב בכל הארבע כוסות. למה? אם זה דין דרבנן, לא אומרים פה ספק דרבנן לכולה?
למה אתה
סב
בכלל?
אה?
אני רוצה שאתה לא מסב בכלל.
שאתה לא מסב בכלל. אתה אומר, למה? תצא בשתיים. אבל לכאורה בדיעבד אנחנו כן חוזרים, לא משנה באיזה, לכאורה. טוב, אז דבר אחד, מה שאתה אמרת באמת נכון. תזכיר את השם?
עקיבא.
עקיבא. אז מה שהוא אמר שבאמת, כל מה שאנחנו רואים מספק דרבנן לכולה, זה רק במקום שבו לא נעקר את המצווה. פה תעקר המצווה, ולכן אנחנו לא מבטלים את זה. דבר שני זה שהרן נראה לי אומר את זה, מי אומר את זה שם? אמר המחלאווה. אומר שבעצם, כיוון שזה לא הרבה תורח, ומה ביקשו ממך סך הכל להסב קצת, אז תעשה את זה וזהו. וכאילו לא, זה לא איזה דרישה של ממון או משהו כזה. אז פה אנחנו רואים שלא כל פעם אנחנו רואים ספק דרבנן לכולה, אלא בדברים שבאמת יש בהם איזשהו מחיר, מחיר כספי, מחיר הלכתי. פה אין שום דבר, אז מי יהיה טוב אל תהיה רע. טוב, איך מסבים? אז הגמרא מדברת על זה שפרקדן לא שמי הסבה, זאת אומרת לשתות על הגב, וגם לא על ימין. כאשר על ימין, יש בזה שתי סיבות, למה לא? רשי מסביר שזה בגלל שבימין שלו הוא אוכל, אז הוא לא יכול אם הוא בימין. וההסבר השני, שהגמרא מביאה אותו, זה שם הקדים קנה לבשת, והרשב"א מאמץ אותו גם כן. אז ממילא, נפקא מינה היא כמובן בשמאלי, שאם זה, אם שמאלי אוכל בשמאל, הוא יכול היה מקום לומר שבעצם אין לו את הדין של ימין, כי הוא יכול להסב על הימין, כי הוא אוכל בשמאל. אבל אם זה שם הקדים קנה לבשת, אז כך או כך, הקנה והבשת גם של השמאלי נמצאים באותו מקום, וזאת תהיה בעיה שהוא יכול להקדים קנה לבשת. אז לכן, אם הסברה היא שם הקדים קנה לבשת, אז גם בשמאלי הוא צריך להסב דווקא על צד שמאל, ולא על צד ימין. מי פטור מהסבה? כאן יש לנו פוסקים כמו השיטה של שם הקדים קנה לבשת, וגם מיתר הוא צריך באמת להסב על שמאל. לגבי פטורים, אז יש פטור של אישה, כן? גם בפטור של אישה יש שתי סברות. יש סברת הרשב"ם שאומר שאימת בעלה עליה, שהיא צריכה להיות בהירה, היא לא יכולה להסב, להסב זה איזשהו זלזול, ככה אומר הרשב"ם. והשאילתות אומר שאין דרכם של נשים בהסבה, זה לא צנוע וכדומה. ואז מה השאלה באישה אלמנה, באישה גרושה, וזה כמובן הנפקמינה.
מי אמר את הסיבה של אמת בעלה
עליה? הרשב"ם? הרשב"ם, כן. אז הרשב"ם אומר שפני שאמת בעלה עליה, אז בגרושה זה לא שייך. אם זה דין שזה לא צנוע, אין דרך נשים, ככה אני מפרש, זה לא צנוע, אין דרכן של נשים בהסבה, כנראה. אז, או שאולי סתם, זה לא שייך, זה לא רלוונטי. אז לכאורה זה בכל הנשים, בין אם היא אלמנה, בין אם היא גרושה, זה לא משנה, אין דרכן של נשים. טוב, יש עוד דיון לגבי תלמיד, אז נעזוב את זה כרגע.
מה לא העניין של שם העניין כאלה, אבל אתה מעבד, זה מצרן פה?
שהוא יחנק.
אז מה זה משנה, אם זה בשמאל, אז כאילו ימנה את הדבר
הזה. אם זה בשמאל, יש את הקנה ויש את הוושת. אם זה ככה, אתה מבין, כאילו, אם זה ככה ואתה פותח, אתה מדבר, אתה מסב, אז אתה יכול ליצור מצב שהקנה ייכנס האוכל קודם כל לקנה. אם זה ככה, אז הקנה הוא נמצא, כאילו הקנה נמצא באותו מקום, השאלה אם הוא ככה או ככה, ואז האוכל, איפה יותר קרוב? מי יותר קרוב לאוכל, הקנה או הוושת? הפער, כן, הפער בין הקנה לוושת מבחינת בית הבליעה, הוא משתנה בהטייה של הגוף. זה הכוונה, שם היקדים. זאת אומרת, יקדים זה יהיה יותר קרוב. בסדר. יש עוד דיון לגבי תלמיד, וגם שם זה אותו רעיון עם הנפקמינות, אבל נעזוב את זה כרגע, זה לא רלוונטי אלינו כל כך. בדרך כלל נשים לא מסבים אצל רבותיהם, אלא מקסימום אצל אבותיהם. מהלכה, שולחן אור פוסק, שאדם שאוכל ושוטה בלי הסבה, אז הוא צריך לחזור ולאכול שוב בהסבה. הוא פוסק שאישה לא צריכה הסבה. כמו באמת
עושה כאדם שאוכל ושותה מים.
לא, יין ומצות, כן, לא סתם ככה, ודאי. יין ומצות, בסימן תפעין ב', הוא פוסק שגם אישה היא לא צריכה הסבה, אלא אם כן היא אישה חשובה. ובן אצל אביו הוא מסב, אפילו אם אבא שלו הוא רב, אז גם כן הוא צריך להסב. טוב, תלמידים זה פחות חשוב פה. בסדר. עכשיו, מה הרמה מחדש לנו? הרמה אומר שאישה פתורה, אבל כל הנשים שלנו חשובות. זאת אומרת, מה הוא בעצם עושה? הוא אומר שהנשים שלנו חשובות, ועל כן אף על פי שהם לא נהגו להסב, הן סומכות על שיטת הרעבייה. ככה הוא כותב. זאת אומרת, שיטת הרעבייה היה שלא צריך להסב, אבל הוא לוקח אותה כתכולה ביחס לנשים. זאת אומרת, נשים שהן בעצם לא מסבות, אז הוא אומר, טוב, כנראה הן סומכות על שיטת הרעבייה. עוד דבר שאנחנו סומכים על שיטת הרעבייה, זה מצב שאדם בדיעבד לא הסב, אז שכתוב שהוא לא יצא ידי חובה בדיעבד, שהיא שיטת השולחן ערוך, ברמה כן הוא יצא ידי חובה. זאת אומרת, הרמה פעמיים סומך על הרעבייה, א' ביחס לנשים, אבל פי שהוא זה שאומר שנשים שלנו חשובות, אבל הוא מתרץ את המינת שנשים לא מסיבות, כנראה אצלם לא היו מסיבות, מאיזושהי סיבה. ודבר שני, בדיעבד הוא פוסק שלא צריך לחזור. למה? בוא נסמוך את שיטת הרעבייה. זאת אומרת, למרות יש לנו את המחם, כי לפי דברנו יכול להיות שאפשר יהיה גם לסמוך על הרמב"ם, הרמב"ם לא כתוב מפורש בדין, הוא צריך לחזור או לא. אני אומר, לפי ההבנה אפשר אולי להגיד שלא. אבל הוא סומך על שיטת הרעבייה, שכיוון שיש כאלה בכלל שאומרים שהיום לא צריך להסב, אז ממילא בדיעבד אפשר... נכון, שניהם לא קשורים לרעבייה, זה פשוט יישום של שיטת הרעבייה שלא בכלל לא צריך להסב, על נשים ועל דיעבד. בסדר? המגן אברהם דרך אגב פוסק שגם ככה, לגבי כוסות, כיוון שיש בעיה להוסיף, להוסיף על הכוסות, שזה יוצר כאילו איזשהו ערבוב וגם שחרות, אז גם אדם ששתה את הכוס הראשונה בלי הסבה לא חוזר. זאת אומרת, גם יש את זה שלא יחמיר ופשוט לא יחזור וישתה. בסדר, זה לגבי העניין של הסבה. שאלות? טוב, נמשיך לכרפס. כרפס יש לנו את הדין של... כן. כרפס יש לנו את הדין של צריך לאכול איזשהו ירק. כן, מה הסיבה? מה זה? יש גם את זה, יש בעיות, אבל בסדר. קודם כל, מה העניין של הכרפס? אז הגמרא בדף קוף י' עמוד ב' אומרת שלמה יש צורך בזה? כדי שיהיה היכר לתינוקות. יש מחלוקת בין הראשונים, מה היכר פה? היכר זה שאוכלים ירק או היכר זה שטובלים? כמו הנקודה היא הטבילה או אכילת הירק עצמו? רשי כותב שזה אכילת הירק, אמירי אומר שזה עצם הטיבול הוא יוצר את השינוי, בכל אופן המטרה היא השינוי. לכאורה הסיבה היא תלויה, לכאורה האחרונים מנסים להסביר, בח ומי זה שני שם, הבח והתוספות, לא בדיוק אחרון, אבל הבח אומר שאכילת הירק לפני הסעודה היא דרך חירות, כן? שמגבירים את התאווה למאכל, כן, שאז בעצם הוא אומר שהשינוי פה הוא פחות קריטי, לא הנקודה של העיקר לתינוק, אבל שיש ערך עצמאי בירק עצמו. זאת אומרת, זה יותר מסתדר, נגיד, עם השיטה שאומרת שהעיקר פה של השינוי זה רשי, שאכילת הירק היא השינוי. למה? כי יש ערך גם בירק עצמו, שאתה אוכל אותו וזה מתעבן כזה. אתה אוכל אותו לפני האכילה, זה גורם לכך שאתה תבוא ותאכל לתאבון את שאר הדברים. לעומת זאת, התוספות מסביר שהסיבה שהסיבה לעשות את הירק הזה זה כדי לא לברך שתי ברכות על המרור, לא לעשות מצוות חבילות חבילות. ככה תוספות בקוף תתווה אומר. זאת אומרת שכשאתה מברך, הרי אם אתה תברך על המרור ישר, אז אתה צריך לברך בורא פרי אדמה ועל אכילת מרור. ככה אתה מברך בורא פרי אדמה על הירק, על הכרפס, ועל המרור אתה מברך על אכילת מרור. אז בעצם יוצא לפי שיטתו שהעיקר זה העניין של בחרו דווקא ירק לפני כדי לפצל את הברכות, אני טעיתי מקודם. אצלו, לפי שיטת התוספות, העיקר זה הבחירה של הירק. אצל, לפי שיטת הבח, שזה העניין של התאווה, אז הוא כותב דווקא ירק תבול. זאת אומרת, העניין של הצבילה היא גורמת, המימלח או מה שזה לא יהיה, הוא גורם לתאווה של האכילה, ולכן כאילו יש עניין דווקא בתבילה. טוב, אם זה באמת לשיטתם או לא, זה לא משנה, ובכל אופן יש לנו פה שתי סיבות שונות למה אוכלים את הכרפס קודם לכן. או לפצל את הברכות, או בגלל העניין של של התאווה שלפני כן. כמה צריך לאכול? זה שאלה הלכתית. הרמב"ם פה כותב שצריך לאכול כזית. גם כאן בקרפס יש פה שני דברים שהם חשובים. האם באמת זה רק היכר כזה מסכן, או שזה משהו שהוא יותר מהיכר? אז גם פה הרמב"ם סובר שזה בעצם יש לזה דין של אכילה. ותוספות מבין שזה רק לכמה. המינה היא קודם כל כמה לאכול, אז הרמב"ם אומר שזה כזית והוא אומר כלשהו. זאת אומרת, רק כזית זה נחשב אכילה, פחות מזה זה לא, ולכן הוא כותב שלאכול כזית ירק. תוספות סובר שמספיק, כיוון שזה עיקר, אז סתם תאכל משהו וזהו, זה מספיק. השולחן ערוך פוסק שמספיק, שלא צריך באמת כזית, כמו הרוב של התוספות, שמספיק כלשהו. זה דבר אחד. דבר שני, במה טובלים? במה לטבול? מעניין שהרמב"ם אומר שאת הכרפס, יודעים במה הוא אומר לטבול? בחרוסת. כן, שוב, כי כל הדברים שטובלים בערב פסח, בחג, בליל הסדר, זה חרוסת, שזה בגלל הקפה הזאת, התולעת, או מה שזה לא יהיה שם. ולכן טובלים גם את הכרפס בחרוסת. אומרות שזה מאור וזה זה, לא משנה, תטבול את זה בחרוסת. תוספות אומר, לא, מה זה קשור אחד לשני? פה זה לא מדין אכילה, אין פה מצוות אכילה ושום דבר, זה סך הכל הכר. אם זה הכר, אז טובלים את זה במי מלח, עושים שינוי, לא, אין פה צורך בזכר לתית או משהו כזה, ולכן מספיק לטבול במי מלח. שוב, כמו שאמרתי, אנחנו פוסקים בשני הדברים, לא כמו הרמב"ם, אלא כמו זה, כן, זה שיטת השולחן ערוך, לפי ההיגיון, שזה רק הכר. עכשיו, מה לגבי ברכה אחרונה? פה לגבי ברכה אחרונה, אז כמובן שאם אנחנו סוברים כלשהו, אז לא מברכים על זה ברכה אחרונה. אבל אז המחלוקת הייתה עם מספיק כלשהו. מה יהיה הדין אם אדם אכל כזית? זאת אומרת, הכי טוב זה שתאכל כלשהו ולא תתחייב בברכה אחרונה. ואז אתה לא נכנס לספק ולבלגן וכו'. מה קורה אם אדם כן אכל כזית? לכן זה צריך לזכור, הרבה אנשים מתבלבלים, במרור צריך כזית, בקרפס לא, והכל נהיה סלט. אז כיפשו אותו. אז בהקשר הזה, צריך לזכור לאכול את הקרפס פחות מכזית, ואת המרור כן כזית. אבל אם נניח אדם כן אכל כזית, מה הוא עושה? לפי שיטת תוספות צריך לברך, לפי שיטת הרשב"ם לא צריך לברך. למה? הרשב"ם אומר שלא צריך לברך כאן, כי הברכה הראשונה היא פותרת את המרור, ואם הברכה הראשונה פותרת את המרור, אז עכשיו ברגע שאתה מברך ברכת המזון פותרת את המרור, אז היא גם פותרת את הכרפס אחר כך. זאת אומרת, יש פה איזשהו המשכיות, זה מה שהוא מסביר. לעומת זאת, שיטת התוספות היא שהמרור נפטר בברכת המוציא ולא בברכת הכרפס. מה זה? ברכה ראשונה. ולכן צריך לברך אחרי הטיבול הראשון. זאת אומרת, לפי שיטתו, כדי לא למנוע הפסק כאילו בין המרור לברכת המוציא, אז אתה צריך לברך ברכה אחרונה קודם לכן, וככה למנוע את הבעיה הזאת של הזיקה שנוצרת בין המצה לבין המרור.
אמרת שתוספות אומר שאוכלים,
לא, זה רי בתוספות, זה לא קשור לתוספות הקודם. זה תוספות אחר לגמרי, אין זיקה בין שני הדברים.
אתה אומר שברך, אתה אומר שצריך לברך
ברכה אחרונה. אם הוא אכל כזית, אז שיטת התוספות זה שצריך לברך ברכה אחרונה, כי אחרת, כי ברכת המוציא של המצה היא זאת שפותרת את המרור, אז ממילא אתה צריך לברך ברכה אחרונה לפני ברכת המוציא. ברכת המוציא היא על המצה, כיוון שהיא על המצה, אז ממילא אנחנו גם מכוונים על המרור שנקרח על גבה. כן, זה מה שהסברה שלו. בסדר, זה שוב, זה דין ברכות נהנים. אז אני לא מתמקד לזה, אבל זה הכוונה שלו. לעומת זאת, לפי שיטת הרשב"ם, לא, זה ירק בירק. הברכה של בורא פרי האדמה של הכרפס היא שפותרת את המרור. מלא זה הכל חד המחתה, לא צריך לברך ברכה אחרונה, ברכת המזון פותרת את הכל.
מה כל כך יכולים לפי התוספות שדווקא ברכת המוציא זאת שתפתור את המרור? בסדר, כאילו, ואנחנו אכלנו...
כן. אז הטענה שלו שבגלל שהמרור הוא תפל פה למצב, המצב היא המצווה המרכזית, אז ממנה אנחנו כאילו לא צריכים לברך על התפל. זה הדין של תפל, עיקר פותר את התפל. בסדר, ויש אפשרות להאריך פה בהקשר של הברכה הראשונה, וזה כאילו מחלוקת מה פותר את המרור מבחינתו, אבל ההשלכה של זה, זה העניין שלנו לגבי האם צריך לברכה האחרונה על המרור או לא. השולחן ערוך כשהוא אומר, הוא אומר שלמסקנה, גם אם אתה אוכל כזית, אתה לא צריך לברך על הברכה האחרונה בגלל הספק הזה, ולכן אנחנו לא אוכלים, לא אוכלים בעצם, משתדלים לא להיכנס לספק, ופשוט לא אוכלים כזית, ככה זה שתהיה, לא תהיה בעיה בעניין הזה. שוב אני אומר, ודאי שלא מצינו פה את המחלוקת, אבל מבחינת ההלכה זה מה שחשוב לנו כרגע לגבי הנקודה הזאת. שוב, כל נקודה פה יש אפשרות להאריך עליה. עוד משהו לגבי נטילת ידיים, האורחץ הזה. דין שטיבולו ממשקה, גם זה אני אומר ממש כמילות קוד, מכילת דבר שטיבולו ממשקה, באופן עקרוני נטילת ידיים לסעודה, היא דין של תקנה שנתקנה בהקשר הזה של תקנת חכמים גמורה, שמברכים אותה בגלל חשש תאומה לתרומה. עכשיו, תרומה זה דווקא בדגן תירוש ויצר, ולכן זה דווקא בלחם. האם להסב את זה גם על ירקות וכדומה? אז זה בדיוק מחלוקת הראשונים. אני דבר שטיבולו ממשקה הוא גם כן יש בו את אותה בעיה של התקנת חכמים ההיא שנתקנה גם על, גם על סעודה. אז הרמב״ם סובר שכן, שבאמת אותה תקנה שיש בפת יש גם פה, ויש חיוב אפילו לברך על נטילת ידיים ברחיצה שעושים לדבר שטיבולו ממשקה. כך סובר הרמב״ם בהלכות ברכות. לעומת זאת, התוספות אומר שזה רק אמצעי שלמנוע לבוא לידי תאומת אוכלים, ולכן גם כיום זה רק דבר כזה, זה איזשהו משהו שהוא אמצעי זהירות, הוא לא תקנת חכמים, הוא לא חלק מהתקנת חכמים שנתקנה ביחס לפת, זה תוספות בקופצת וב, ולכן הוא סובר שלא מברכים עליה וכו'. להלכה, מה ששולחן אורך פוסק, זה שנוטלים ידיים בלי ברכה, זאת אומרת לא את זה ולא את זה, הוא לא אומר לא לעשות כלום והוא לא אומר לברך, הוא אומר ליטול ידיים בלי ברכה. וכך גם לגבי כל, זה שולחן אורך בקופנון ח', זאת אומרת בהלכות ברכות, לא שולחן אורך בפסח. אז כך גם בפסח יש לנו את הדין של אורחץ. עכשיו, כולם שואלים מה קורה בליל הסדר, למה פה כולם מקפידים על זה, כל השנה כולה אדם שוטף אגס, אוכל אותו, שוטף תפוח, אוכל אותו, אף אחד לא מנגב, לא מנגב את הידיים, לא עושה שום דבר. אז באמת אתה זומר, הנה חיימי. למה אתם לא מקפידים על זה כל השנה? מכאן הראיה שאם בליל הסדר צריך להקפיד על דבר שטיפולו במשקה, אז גם כל השנה צריך להקפיד על דבר שטיפולו במשקה, ככה אומר התז. אבל היו כאלה שהסבירו, מי זה לדוגמה? הנציב, כן, מפרש שבעצם, לא, אז קודם כל המשנה ברורה מפרש. המשנה ברורה בעצמו אומר שבעצם זה לא בגלל התקנה, זה לא באמת כי חששנו לשיטת הרמב״ם. אלא זה רק בשביל שישאלו, כן? כמו הטיבול של, של הקרפס, ככה גם הרחיצה של הקרפס, כל העסק הזה זה סתם בשביל לשגע לאנשים את השכל ושישאלו, וממילא את יציק מכאן שום הלכה לגבי כל השנה כולה. זה מה שאומר המשנה ברורה. הנציב מפרש קצת אחרת, הוא אומר שבאמת זה חלק מהניסיון, לראות, כאילו בית המקדש היה קיים, זאת אומרת, כיוון שאנחנו כאילו ניגלנו ממצרים, ואנחנו בעצם מצפים ומייחלים לכך שניגאל ממש, ונאכל מן הפסחים ומן הזבחים, אז ממילא נוהגים את כל החורות כאילו בית המקדש קיים, ואז הרי באמת יהיה דיני טומאה וטהרה, ויצטרכו אפילו לדבר שטיבולו ממשקה ליטול ידיים. אז גם אנחנו בליל הסדר דווקא מאמצים את ההלכה הזאת, אבל אין לי כאן ראיה שבכל השנה כולה נאמץ את ההלכה הזאת. בסדר? זה 2-3 שערות ביחס לנטילת ידיים לדבר שטיבולו ממשקה. עכשיו אני אומר, כל דבר כזה זה באמת סוגיה, אני לא סתם אומר, זה באמת נותן כמה קודים. בדברים העיקריים אנחנו מרחיבים יותר, כן. מי?
דין כללי, כן, כן.
לא, הרמב"ם אומר שזה תקנה שמברכים עליה גם, שממש זה תקנת חכמים, והתוספות אומר שזה רק אמצעי זהירות, ולכן בדבר שטיבולו ממש כן, לא צריך לעשות את זה בכלל.
מי
ראית
השאלה,
אנחנו כל השנה לא... תז מקשה את זה. תז אומר, ולכן מכאן שצריך כל השנה להקפיד. בסדר, נסיים קצת יותר, נעריך בעניין של מצוות סיפור יציאת מצרים, שזה נתח משמעותי, וזה השאלה היא, הדין המגיד בעצם, יש לנו, בכל השנה כולה, יש לנו מצוות זכירת יציאת מצרים. בלכות קריאת שמע, מפורש במשנה בברכות בדף י"ב, בהלכות קריאת שמע פרק א' הלכה ג', גם כן הרמב"ם פוסק שצריך להזכיר את יציאת מצרים יום ולילה, זה חיוב תמידי. אז מה מתחדש בליל הסדר שפתאום צריך להזכיר עוד פעם את יציאת מצרים? אז מה ההבדל המשמעותי ביניהם? אז כן, אז התשובה לכאורה עולה מפורש מדברי הרמב"ם. הרמב״ם בפרק ז' בהלכה א', הלכות חמץ ומצה כמובן, כותב מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר וכו'. ומביא שם את כל העניין הזה של שאפילו הבן וכולי, אבל הדגש שלו הוא מצוות עשה של תורה לספר ביציאת מצרים. לעומת זאת במצוות ההזכרה הוא כותב מצווה להזכיר יציאת מצרים. אז קודם כל יש שינוי פה בהקשר הזה של בין להזכיר לבין לספר, זה ההבדל המרכזי. ומה ההבדל בין להזכיר לבין לספר? אז כאן אפשר לעמוד על שלושה הבדלים ועוד כמה דברים שנאמר בהמשך, אבל דבר ראשון, יש הבדל בין סיפור להזכרה. סיפור, חיים על השס מסביר שסיפור זה כל התהליך, זאת אומרת אתה מתחיל מההתחלה ועד הסוף. אנחנו עוד נדבר היום על העניין הזה שמתחיל בגנות מסיים בשבח, אבל בעצם זה סיפור ארוך שכולל את כל התהליך. לעומת זאת הזכרה זה תכלס, יצאנו ממצרים, תיאור עובדתי, זה מה שצריך לעשות בקריאת שמע, מזכירים איזשהו פסוק אחד על יציאת מצרים וגורים סיפור. זה העניין, זה דבר ראשון, עם כל התהליך או רק את התוצאה. הגריד מספר, משנה הגריד בשיעורים לזכר רב אמר, הם הוסיף עוד איזה נתון שבעצם סיפור, משהו שצריך להיות בלייב, מה שנקרא, זה משהו שאמור לעורר אותך, זה משהו שאתה צריך בסופו של דבר להודות על זה. זאת אומרת, מספרים ואז אחר כך, וואו, אז מה קרה? אנחנו יצאנו ממצרים. זאת אומרת, אתה חווה את השיעבוד, ומתוך השיעבוד אתה חווה את הגאולה, ואז אתה באמת מרגיש את הערך של הגאולה, עד שאתה בא ומשבח, מעלל את הקדוש ברוך הוא. אז זה ההבדל בין סיפור יציאת מצרים לבין הזכרת יציאת מצרים. הזכרת יציאת מצרים, אז בסדר, אתה מזכיר וזהו, לא, לא, זה לא ממלא אותך ברגש. לעומת זאת, הסיפור הוא משהו שצריך להוביל אותך להכרה בניסיון. בקופרה במשך כתוב המשך,
צריך להגיד את הדברים דרך סיפור. אם אדם מודד, צריך לספר את זה.
נכון, שאפילו אם הוא לבד, הוא יכול. נכון, עוד נדבר אם יש עוד כמה דברים גם מבחינת התכנים והאופן שבו זה צריך לעשות. זה אומר קודם כל בהבחנה הבסיסית בין סיפור לבין הזכרה. דבר שלישי, זה יכול להיות אפילו ברמה של הכמות. הזכרת יציאת מצרים, לכאורה אתה מזכיר פסוק אחד, יצאת ידי חובה. פה נאמר במפורש שכל המרבה לספר, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. כן? בסיפור שייך להעריך, שייך להוסיף, לספר דברים. בהזכרה, אין הזכרה ארוכה והזכרה קצרה. הזכרה, הזכרתי, שלום על ישראל, מספיק. לא, אין בזה את העניין של כל המעריך, הרי זה משובח. בהקשר הזה, אז זה שייך יותר לסיפור ולא להזכרה. זה קודם כל החילוק המרכזי, וזה למה שקורה בהלכות קריאת שמע. עכשיו, מה הגדרים של הסיפור עצמו? כאן צריך להבחין בין שני ביטויים של הרמב״ם. הרמב״ם, יש דברים שהוא כותב עליהם שחייב, ויש דברים שהוא כותב צריך. כן, לדוגמה, אני אקרא בדילוגים קצת, אבל מי הלכה א' עד הלכה ה', הוא מביא כמה דברים. כמו שאמרנו, מצוות עשה של תורה לספר, מצווה להודיע לבנים, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, וכולי. וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אחר כך הוא מוסיף שכל מי שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו בפסח, וזה פסח מצה ומרור. פה הוא כותב במפורש שלא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, יש לנו דברים שבהם הוא נוקט במילת צריך, צריך לעשות שינוי, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח וכו', ויש דברים שבהם הוא כותב שיש מצווה להודיע לבנים, ומי שלא אומר פסח מצה ומרור אז לא יצא ידי חובה. אז ברור שבשיטת הרמב״ם יש גם כן שני דברים. זאת אומרת, יש לנו קודם כל מהנו את המצווה לספר בביציאת מצרים. חוץ מזה באו חכמים וקבעו איזה שהם נהלים או תקנים ביחס לתכנים ולצורת העברה. כאשר מה שהחכמים קבעו את הגדרים של הסיפור, אז בתוכם זה לא מעכב. זאת אומרת, אלה דברים שאם תעשה אותם אז אתה מקיים את מצוות החכמים. אם לא עשית אותם, אז חיסרת במצוות ההודעה, לא בסיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, סיפור יציאת מצרים הוא על דרך הסיפור. ברוך החכמים הסבירו לך איך תעשה את הסיפור, תעשה אותו בצורה של שאלות, תעשה אותו בצורה של שינויים, תעשה אותו בצורה של להתחיל בגנות ולסיים בשבח וכדומה. ולכן זה ברמה של וצריך וצריך וצריך. הוא לא מתבטא פה במצווה. לכן אם לא עשיתי את זה, אז לכאורה זה לא מעכב בדיעבד. הדבר היחיד שמעכב פה זה באמת להזכיר את פסח מצה ומרור, שזה דבר שיכול להיות אחרי כל הסיפור וכל הדברים שמתרבים בהגדה של פסח, בסוף את הדברים העיקריים ילכו לאיבוד. אז לכן על זה קובעים חכמים, כן, בגמרא וגם הרמב״ם, שפסח מצה ומרור אתה לא מפספס. זה אלה שלושה תכנים, כמובן שאחד זה הגאולה, אחד זה השיעבוד, אחד זה העניין של ההלל, הם, כן, זה הביטויים של פסח מצה ומרור. אז הם הדברים העיקריים שצריך להזכיר אותם בתוך הסיפור, ואסור לפספס אותם. כל שאר התררם שמסביב, אז יש דברים שהם משמעותיים מאוד, יש דברים שהם הכרחיים, יש פחות. גם בתוך הראשונים זה נראה, הר"ן לדוגמה הוא מסביר שגם אמירת פסח מצה ומרור היא לא מעכבת, כן? מה שכתוב שמי שלא אמר פסח מצה ומרור לא יצא את לחובתו, אז הוא אומר זה לא מעכב, אלא להראות שזה מעל משמעות. ברמב"ם זה נראה שזה כן חלק בדין של התקנת חכמים, שצריך כן לומר את הפסח מצה ומרור ואת הפסוקים המתלווים לכך, זה כן חלק אינטגרלי מהאגדה עצמה. מה עוד נגיד על העניין הזה? כן, לגבי האם ארבע קושיות נגיד, האם צריך באמת להגיד את הנוסח של ארבע קושיות או לא? מהרמב״ם זה נראה שהוא כותב שזה חלק מחובת האגדה, כן? הלשון שלו היא כיצד משנה וכו', ואחר כך הוא אומר, אין לו אישה שואלים זה את זה, מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו כולן חכמים וכו'. הוא באמת מביא פה את הנוסח עצמו גם בסדר האגדה שלו, ולכאורה אפשר היה לבוא ולטעון שזה הנוסח הוא משמעותי מבחינת חובת האגדה. בגמרא עצמה, הגמרא אומרת שכל מיני שאלות, שאדם שואל סתם, מעורר שאלות, זה כבר פותר אותו מלומר מה נשתנה. כן, הגמרא בקופתת זין ובקופתת ועמוד ב', שמישהו עקר שם את השולחן, אז הוא שאל למה עקרת את השולחן, אז הוא אמר לו פתרת אותי מלומר מה נשתנה, כן? מה, זה שסתם שואלים שאלות, זה העניין של ליל הסדר, או שצריך לשאול שאלות רלוונטיות, שאלות שקשורות לליל הסדר? איזה סוג של שאלות צריך לשאול? כן, אז אמרנו, ברמב"ם זה אולי הנוסח עצמו. התוספות אומר שזה לא, מה שהגמרא שם אומרת שהוא פטר מלומר מה הוא נשתנה, זה לא באמת שהוא נפטר לגמרי, אלא שהוא לא צריך להגיד דווקא את השאלות האלה. צריך לשאול שאלות מהותיות. סתם שאלות הן לא מספיקות בליל הסדר. אם כבר שאלות, אז שאלות מהותיות, לא חייבים את הנוסח של מה נשתנה. אם אדם כבר כאילו מיצה את השאלות האלה ורוצה לשאול שאלות אחרות, זה משמעותי, אז זה חשוב, זה טוב. אבל סתם שאלות על שום דבר הן חסרות משמעות. רק לתינוקות אנחנו עושים שינוי כדי שישאלו, ומתוך כך ישאלו על העניין עצמו. אבל סתם רק שאלה כללית היא חסרת משמעות בעניין הזה. עוד לגבי גנות ושבח, אז אתם מכירים את המחלוקת של רב ושמואל, האם זה הגאולה הרוחנית או הגאולה הפיזית. זהו, דבר אחרון רק לגבי ברכה, האם יש חיוב ברכה על סיפור יציאת מצרים? אנחנו לא מברכים על זה, הברכות יבואו רק יותר מאוחר כשנדבר על הלל ונדבר על אכילת מצה. על הסיפור הזה לא מברכים, זה מצווה, למה לא מברכים? אז המאירי כותב שבאמת מברכים עליה, יש ברכה לספר ביציאת מצרים. ככה מאירי כותב בברכות בי"ב עמוד ב', הוא מביא שמברכים עליה. אבל הראשונים האחרים סוברים שלא. רבנו ירוחם אומר שברכת הקידוש, שם כתוב מזכירים את יציאת מצרים, אז זה גם כן כאילו הברכה של מצוות סיפור יציאת מצרים. ככה מסביר רבנו ירוחם. ובעל שיבולי הלקט אומר שברכת ההלל, גאל ישראל, שאנחנו אומרים בהלל בסוף, היא ברכת סיפור יציאת מצרים, כי כמו שאמרנו, ההגדה של פסח אמורה להוביל להלל, וההלל הוא סיום של סיפור יציאת מצרים. אז לכן, הברכה היא הברכה של ההגדה. זה בעצם מה שאומרים הראשונים בעניין הזה.
והיה
השותף הנושא? שיבולי הלקט. סדר, זה מה שיש לי לומר. יש עוד הרבה כמובן מה להגיד, אבל בדברים הכלליים זה מה שיש לומר. לגבי הלכה אין פה, זה יותר כאילו דיוקים מהרמב"ם וזה, השולחן ערוך לא מביא את זה כשלעצמו. רואים פה התוספות אומרת, הוא מצריך שאלות כלליות, סתם שאלות ולא יקים בכל ברמב"ם לכאורה נראה שהנוסח עצמו יכול להיות שהוא יעד הרמב"ם